עכשיו הגעתי. כל רגע ורגע יהודי צריך לדעת, עכשיו הגעת. תתחיל לחשוב מה הפסדתי אתמול והיום, אתה מפספס את העניין, למה? כי אתה צריך להיות עכשווי. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם עכשיו, ברגע זה מחדש. הוא לא עושה חשבון, הוא לא אומר, בראתי אותו אתמול, אז זה ממשיך. לא, עכשיו זה חדש. מה שהיה, היה. מעכשיו הכל מתחיל כלא היה קודם שום דבר. אז עכשיו זה עולם חדש ראית.
בשיטה הזאת לא נלך מפה אף פעם.
אני רוצה ללכת מפה. מה?
פותחן, פותחן.
על כל פנים יש פתגם ש... אמרה על סוכות שמוכרת, שמצוות הסוכה יש לה משהו מיוחד שאין אותה בכל המצוות כולם. משהו שיש במצווה הזו ואין אותה בכל המצוות.
אתה מוכר.
לא, כן, אמרתי, פתגם ידוע, כולם מכירים. אפילו ילדים בגן מכירים את זה. הפתגם הזה, המקור שלו זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. רבי יצחק מברדיצ'ו אמר שכאשר יהודי נכנס לסוכה, אז זה שונה מכל מצווה. כל מצווה אתה מקיים אותה עם איבר מסוים שהוא שותף איתך כרגע לקיום המצווה. שאר האיברים אין להם שייכות כרגע. הרגליים שלך לא קשורים לתפילין שאתה מניח. אין להם שום שייכות כרגע. והראש שלך לא קשור לציצית קטן שאתה לובש. הקטלית גדול. וכן הלאה, יד ימין עוזר ליד שמאל להניח תפילין, ואחרי שהוא סיים לעזור, יד שמאל נמצא עם התפילין, יד ימין מתעסק בדברים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה. המצווה היחידה, כל התרי"ג מצוות, שמקיפה את האדם כולו, אז אמנם על פי הלכה כתוב בגמרא, שאדם כדי שיוכל לקיים מצוות סוכה, אז מספיק שראשו ורובו יהיה בתוך הסוכה. ראשו ורובו ושולחנו בתוך הסוכה, אז הוא קיים מצוות סוכה. אבל זה בדיעבד ממש. זאת אומרת, במצבים של אי שם ברוסיה, רוסיה החשוכה, שאתה מקיים את המצוות סוכה, כמו שסיפר לי יהודי, המשפחה שלו קיימה ברוסיה סוכה, והיה להם, היו גרו באיזה בניין, והיה להם מרפסת שפונה לרחוב, והם רצו לבנות סוכה, אבל אם יבנו סוכה שברחוב יראו שהם בנו סוכה, אז מיד יבואו ויעשרו אותם. אז הם בנו סוכה כל כך ממוחה מתחת למעקה של המרפסת, שעוברים ושווים בכלל לא רואים שיש סוכה. אז מתחת למעקה זה סוכה כזו, אתם מבינים לבד שכדי להיכנס לסוכה זה היה בתורנות, ורק להיכנס לאכול איזה כזית בלילה הראשון, ואולי בלילות האחרים, ואיכשהו להשתחל, לצאת, קיימת את מצוות סוכה וזהו. זה היה המצב, אז היו, זאת אומרת שלומדים בגמרא במסכת סוכה הכל עם מצבים אפשריים של סוכות מינימליות, ונראה לך בשביל מה דנו בזה התנאים על כל מיני מצבים, אז מסתבר שבמשך ההיסטוריה יש בהחלט מצבים כאלה, וצריך להכשיר את הסוכות האלה ולדעת שהיהודים האלה קיימו מצוות סוכה, ברוך השם שאנחנו יכולים לשבת ברחבות. אבל בכל אופן, מבחינת הסוכה הרגילה, הטבעית, שאדם בונה, אז כולו נכנס לסוכה, כל הגוף, לא רק הגוף, גם הבגדים שלו, גם הנעליים שלו, כמו שמוסיפים שאפילו הבוץ שנמצא מתחת לנעליים, גם הוא נכנס לתוך המצווה. כולו מוקף בתוך המצווה. אוקיי, אז זו אמרה יפה, אמרה יפה שמע אותה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, והיא מוסיפה לנו, מה שנקרא, איזה חיוך לפנים, תשמע, אתה נמצא בסוכה, אתה מקיים מצווה, וכולך בתוך המצווה. כמו שתגיד, אתה הולך עם הכובע, אתה אומר, אתה יודע, הכובע שלי היה בתוך מצווה. איפה הכובע? מה, היית בתוך המקווה? מה הכובע שלך בתוך המצווה? תפר לו שהכובע שלך היה בתוך הסוכה, אז הוא היה בתוך מצווה. זה כמו שאומרים, אבל אם אמר את זה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זה אומר שזה לא אמרה בשביל בדרך הלצה לעלות חיוך על השפתיים, ולומר, טוב, זה יאמה, סוכה ומצווה כזו מעניינת שהיא מקיפה. בוודאי ובוודאי שיש בתוך האמרה הזו עומק נפלא, ומקפל בתוכו דברים נפלאים ועמוקים, שבתורת חסידות חב"ד מביאים על זה מאמרים ושיחות ארוכות, ורבי לוי יצחק קיפל את הכל במשפט קטן. כמו שידוע, שיש את המכתבים שהרבי מדבר על ההבדל בין לימוד חסידות חב"ד ללימוד תורות של תלמידי המגיד, הבעל שם טוב ואחרים, שהרבי מדבר לאחד ששאל למה צריך ללמוד גם חסידות חב"ד, למה לא מספיק ללמוד את האמרות הקצרות האלה ואת התורות הקצרות שכתבו הנועם אלמלך, מערוב השמש, הרבה ספרים שכתבו גדולי תלמידי המגיד והבעל שם טוב. אז הרבי נותן במכתב הידוע שלו דוגמה, כמו שהאדם יבוא וישאל בשביל מה צריך ללמוד את הגמרא, כי אפשר ללמוד את המשנה. מי שלומד גמרא יודע, בתחילה אתה לומד משנה, והמשנה זה סך הכל 5-6 שורות. משנה לומדים גם עם ילדים קטנים, בני 6-7, לומדים את המשנה, והם מבינים מה שכתוב במשנה. אבל אחר כך אתה בא ללמוד גמרא, פתאום אתה רואה שהמשנה הזו כוללת בתוכה כל מילה שמה, כמה וכמה דפים של דיונים, ועל זה יש רש"י ותוספות ראשונים ואחרונים, ופתאום יוצא שמשנה של 7 שורות, אתה מקבל, אם אתה רוצה ללמוד את כל המרחב, כמה, אתה יודע, נכון? אתה לומד גמרא בישיבה, 7 שורות משנה, יש לך כמה דפים ושיעורים ושיעורים ודיונים, וכל זה מקופל במשנה קטנה. זאת אומרת, התנאים שאמרו את המשנה כללו את כל האריכות, רק הם ידעו בחוכמתם לכווץ את כל האריכות בשפה קצרה, שהלומד את השפה הקצרה לא יסתבך עם האריכות ויוכל לחשוב שהוא הבין את הכל. אחרי זה, אם תתחיל לפענח לו, פתאום יגיד, וואו, תראה איזה חכם היה רבי יהודה הנשיא שכתב את המשנה, שידע לסגנן את זה בסגנון כזה שקיפל במשפט קטן כל כך הרבה עומק. אותו דבר, התורות של תלמידי המגיד, תלמידי הבעל שם טוב, כל אמרה שלהם זה עולם ומלואו. חסידות חב"ד זה כמו הגמרא. לוקחים את האמרות האלה ומפרקים את זה, ונותנים לזה חוכמה ובינה ודעת, ונותנים לזה מרחב אחר, ואז אתה פתאום אומר, תשמע, אם הייתי רק שומע את הפתגם, זה היה פתגם יפה ונגמר. כשאתה לומד את זה בתורת חסידות חב"ד, אתה יכול עכשיו להתחיל להבין למה התכוון אותו צדיק באמרה אחת שהוא אמר. על דרך זה גם פה, שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב בעצם הוא היה גדול עולם והבין דברים עמוקים ורחבים, אבל מה? הוא היה, השליחות האלוקית שלו בעולם היה לומר את הדברים בסגנון מתומצת. והדמור הזקן, תפקידו בעולם היה להוריד את זה לעולם, הורידה למטה בארץ, כמו שידוע למשל עם השיבת צדיקים, במאמרים הידועים של בתי לגנת. אז מה בעצם הרעיון בפתגם הזה של רבי לוי יצחק? הרעיון הוא מאוד פשוט, אבל מאוד עמוק. הרעיון אומר כך, שכל החגים של חודש תשרי, חודש תשרי הוא חודש עמוס, הוא דחוס. חוץ בחגים, מ-א' תשרי נכנסת ישר, רק החודש נכנס, כבר אתה בראש השנה. אתה לא הספקת לנשום, אתה כבר בתוך 48 שעות של ראש השנה. אתה חושב שאחר כך יש לך חופש, לא יש לך עשר, יש לך שבוע של עשרת ימי תשובה, ואחר כך יש לך יום כיפור, ואחר כך ארבעה ימים לרוץ לחפש את חול לולב, ואחר כך גמרת, יש לך סוכה, שבוע, ואחר כך שמחת תורה, שבת בראשית, נגמר החודש. אבל אתה בחודש, אין לך אוויר לנשימה. אתה כל החודש
עמוס.
טק, 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 טק.
ילדים
בחופשה. אז מה זה אומר? כתוב שחודש תשרי הוא חודש כללי. חודש כללי על כל השנה. חודש תשרי נמשל כמו בנק. ובבנק יש לך כמה מחלקות. נכנס לבנק, אז אתה היום הכל ממוחשב, אתה נכנס. מה אתה רוצה? יש לך תור למחלקה עסקית, תור לאחמים, תור להשקעות, תור למשכנתאות, תור. חודש תשרי זה מחלקות בבנק. והבנק הזה נותן לך למשוך לכל השנה. מגיע ראש השנה, אתה מושך קבלת עול מלכות שמיים לכל השנה. זה הבנק. מגיע יום כיפור, אתה מושך כוח התשובה בכל השנה. מגיע סוכות, אתה מושך את השמחה לכל השנה. זה בנק לכל השנה. ולכן הקדוש ברוך הוא דחס את הכל ב-30 יום, הוא אמר, עכשיו אתם בתוך הבנק, הכל, הכל, הכל דחוס, תמשכו כמה שאתם יכולים, כי אחר כך במשך השנה אתה צריך לפרוק את החבילות, ולהוציא כל פעם מהחבילה המתאימה את הפריט הנכון שאתה רוצה להוציא. לכן כתוב, החכמים אומרים, שהרי ידוע בגמרא, ידוע שהחגים, החודשים, בתורה לא צוינו על ידי השמות שלהם. אין בתורה שבכתב תשרי, חשוון, כסלו. בתורה שבכתב יש מספר סידורי. חודש הראשון, חודש שביעי. איך נקרא חודש תשרי? בחודש השביעי. אז על זה מבואר, הגמרא אומרת, למה הוא נקרא שביעי? זה פשוט, מה פירוש למה הוא נקרא שביעי? שאלה דבילית. נקרא שביעי, כי אם ניסן הוא ראשון, אז הוא שביעי. מה? אתה שואל למה הוא שביעי? הגמרא אומרת, למה הוא נקרא שביעי? לא, זה לא שאלה דבילית. אתה צריך להבין שקוראים לו שביעי, זה לא סתם. שביעי, אפשר לקרוא את המילה שביעי עם שין, ואפשר לקרוא את המילה שביעי עם סין. אפשר לקרוא לזה שביעי, ואפשר לקרוא לזה סביעי. לשון סבא. אומרת הגמרא, כי הוא החודש שהוא סבא בחגים. אתה מסביע אותו, אתה ממלא אותו, אתה דוחס לו את כל החגים נמצאים בחודש הזה באופן דחוס, ואז במשך השנה אתה מוציא את הכל. אז כל החגים בחודש הזה הם חודשים, הם חגים שהם לוקחים את המהות הנשמה של היהודי וממלאים אותה עד הסוף. ראש השנה אתה נמצא באווירה, באטמוספירה של 48 שעות, שכולך עטוף בקבלת עול מלכות שמיים, אתה מקבל על עצמך את המלכות האלוקית, בכל רמה חברים ושסע גידים, כולך בתוך העניין. ידוע שבראש השנה ממעטים בשינה, ממעטים בדיבור, ממעטים באמירת תהילים בריבוי. למה? כי אתה נמצא ביממה ב-48 שעות, שאתה לא יכול לבזבז. כל דקה זה, יש לו אפקט של... זה 48 שעות שזה עוצמה שתופסת את כל כולך. יום כיפור, ודאי תופסת את כל כולך. יום כיפור, אתה גם נראה כמו מלאך, כולך לבן, וגם באמת אתה, יום כיפור אתה לא אוכל, לא שותה, אתה לא בכלל מסתכל על הגוף שלך, הכל בעומק הנשמה שלך, אתה כל כולך בו תפילות, סוכות אותו דבר, סוכות תופס את כולך. אבל החידוש של סוכות, על החגים שבאו לפניו, שהחגים שבאו לפניו תפסו אותך ברוחניות, תפסו את הנשמה שלך, אבל פספסו את הגוף שלך. תפסו את הנפש שלך, אבל החלק התחתון שלך לא כל כך היה שותף. במיוחד ביום כיפור, לא אכלת, לא שתית, היית נראה כמו... אתה כולך בעליונים, אבל החלק התחתון בכלל לא שותף. מגיע יום כיפור, מגיע חג סוכות, חג סוכות זה חג כללי, חג שתופס את כל כולך, גם את הנשמה שלך וגם את הגוף שלך, גם את הבגדים שלך, גם את הנעליים שלך, גם את הכל. לא משאירים לך פינה אחת חופש. זה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב קיפל בפתגם כזה קטן יפה שבסוכות כל כולך בתוך הסוכה. מה הוא התכוון לומר? זה חג כזה שאתה לא יוצא ממנו, אין פינה שאתה מחוץ לעניין. לכן גם החג הזה נקרא, כמו הזקן אומר בליקוטי תורה, שאיך נקרא החג הזה? וימינו תחבקני, זה חיבוק. אז כמו הזקן בליקוטי תורה אומר ביטוי נפלא, הוא אומר כי אדם שמחבק את השני ואז הוא מוסיף מילה ככה, אתה לא שם לב, הוא מוסיף לך כמה מילה, ואינו נותן לו להיפרד, לעזור. לפעמים מישהו מחבק אותך ואתה אומר, אתה מרגיש, נו, אני... הוא לא נותן לך להשתחרר, הוא תופס אותך. אז אם החבר שלך תופס אותך ואתה לא בדיוק, מה הוא מתלהב ממני, לא יודע, מה הוא מחבק אותי, שחרר. אבל אם אתה מחבק אותך מישהו שאתה מאוד מאוד מחבב, אז אתה נהנה מהחיבוק הזה. החיבוק של הקדוש ברוך הוא זה ואינו נותן לו להשתחרר, אינו מניחו ללכת. זה חיבוק הזה, זה סוכות. הוא מחבק אותך, תופס אותך, ואתה לא משתחרר. אתה יכול לצאת פיזית מהסוכה, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור לך. הרבי, באהבת ישראל העצומה שלו, אומר שיהודי קשור לסוכה גם אם הוא יצא מהסוכה. אין לו, הוא יצא מהסוכה. אני אומר, כתוב, עד ששמו לך שם מקום, נלחמים על זה בחירוף. כתוב שככה, מי שאין לו בית, מי שאין לו בית אינו אדם. כך כתוב. מי שאין לו בית אינו אדם. אם אין לך בית, אתה גר ברחוב, אתה לא בן אדם. אם יש לך בית, אז גם אם אתה לא בבית, אתה כרגע בטיסות, בטיולים, לא יודע איפה, אבל אתה יודע שאי שם יש לך בית, אתה...
בית ונעליים.
בית ונעליים. אתה בן אדם. בסוכות, מה הבית שלך? סוכה. זאת אומרת, מה עושה אותך בן אדם? אתה לא חייב להיות בסוכה כדי שתהיה בן אדם. אתה יכול להיות בחוץ לסוכה, זה לא משנה. אתה בסוכות, תפוץ בסוכה. הקדוש ברוך הוא מחבק אותך. זהו, אתה בילדין, אתה בפנים. אז זה אנחנו היום. אנחנו היום מחובקים. הקדוש ברוך הוא ככה עכשיו תופס את כולנו. והוא יכול לחבק הרבה אנשים ביחד, ככה. אתה לא מרגיש תפוף. הקדוש ברוך הוא עולה, הוא נותן לך גם חיבוק וגם אתה לא מרגיש שאלה, תעזוב אותי. להפך, כיף לך איתו. אם אומרים לך, אם מרגישים את החיבוק יודע אותו. זה מניסיון. חיים, לחיים.
ay 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 ay
ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
בלי לחיים אתה לא מרגיש בתוך העניינים.
חיים.
חיים. מה זה נקרא? מה זה נקרא שכולך בפנים? מה זה אומר כולך בפנים? יש, כולם מכירים, סיפור חומש, כל ילד מכיר. שמתי שיעקב אבינו היה צריך לקבל את הברכות מאבא שלו, מיצחק, ואבא שלו תכנן לברך את עשיו. מהגן אנחנו מכירים את הסיפורים, נכון? ורבקה שמעה שיצחק רוצה לברך את עשיו, אז היא עשתה תוכנית. התוכנית שלה זה שיעקב יעשה תחפושת, יבוא עם הבגדים של עשיו, יקבל את הברכות מאבא יצחק. כן, סיפור מוכר. התורה מספרת לנו שיעקב אבינו יצא מבולבל מהסיפור. בסוף הוא בירך את יעקב, כשהוא חשב שזה בעצם עשיו, אבל יצחק בירך את יעקב, אבל יצחק היה מבולבל מהסיפור. למה יצחק היה מבולבל? כי הפסוק אומר שהוא הרי חשד שמשהו פה לא תקין, אז הוא קרא ליעקב ואומר, דבישה נע והמושכה בני, אני רוצה למשש אותך. אחרי שהוא משש אותו בידיים, הוא, הרי אמא שלו רבקה דאגה שהידיים שלו יהיו עם כל חלקת החלקים של השעיר. אז הוא אומר לו, מה היה המשפט הידוע? ידיים ידי עשיו, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אז מה הפירוש הכל כל יעקב? ופשט, מי שקורא את החומש בלי רש"י, חושב שהכל פירושו שיעקב היה לו הכל, הצליל של הכל היה קול של יעקב. אבל לא זה הפשט. כי אם יעקב יש לו קול שונה מעשיו, אז מלכתחילה עשיו נמצא פה, יעקב נמצא בבעיה שהוא נכנס עם קול שונה. הקול שלהם היה אותו קול. פשוט לא יכלת להבדיל. אם היית עוצם עיניים ומקשיב ליעקב או מקשיב לעשיו, שמעת את אותו קול בדיוק, לא היה הבדל. אז מה הכוונה קול קול יעקב? אומר רש"י במקום שיעקב שם שמיים שגור בפיו. כל מילה שנייה של יעקב זה ברוך השם, בעזרת השם. כן, אז ועשיו לא מכיר את השפה הזו, ולכן כשיצחק שומע שיעקב נכנס, והוא חושב שעשיו נכנס, כן? אבל הוא שומע בצלילים שזה נראה יעקב, זה לא עשיו. זה מה שהוא מתכוון לומר, הכל, כל יעקב, מה פירוש הכל, כל יעקב? זה סגנון דיבור של יעקב. זה הפשט. פה יש שאלה מאוד רצינית.